שלום לכולן וברוכות הבאות לפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אם זו הפעם הראשונה שלכן כאן, הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן נוצר על מנת לתת מקום לסיפורים של נשים ישראליות מכל העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד אנחנו שומעות את הסיפור הייחודי של כל אחת, את האתגרים והקשיים שעברה ואת הצמיחה וההתפתחות האישית שהיא חוותה. אני מאיה חן ואני המנחה של הפודקאסט הזה. אני בוגרת רילוקיישן לסיאטל ולאטלנטה בארצות הברית, סך הכל 11 שנות רילוקיישן. אני יועצת רילוקיישן לארצות הברית, אני מעבירה סדנאות לנשים לקראת המעבר, הרצאות בנושא רילוקיישן ותהליכי ליווי אישיים, הכוללים ייעוץ לוגיסטי וליווי רגשי ליחידים ולמשפחות לקראת המעבר. בנוסף אני גם מנהלת שותפה בקהילת ביחד ברילוקיישן בפייסבוק. 50 פרקים יש כבר לפודקאסט שלי, וממש מפתיע שעדיין לא ראיינתי אף אחד מהמדינה השכנה, קנדה. זה באמת הפתיע אותי. אז היום אני ממש שמחה להזמין לפה את מיה, שמתגוררת בעיירה ליד טורונטו במזרח קנדה. מיה יזמה ובנתה ביחד עם קבוצת ישראלים את האתר עוברים לקנדה, שמרכז המון מידע בכל מה שקשור למעבר, ויזות, שירותי ייעוץ והחיים בקנדה. היי מיה, תודה רבה שבאת להתארח בפודקאסט שלי.
היי מיה.
מה שלומך?
טוב, איזה כבוד, 50 פרקים.
תודה.
זה המון.
כן, האמת, זה ממש כיף, את יודעת, גם לבוא ולהיזכר כזה בפרקים הראשונים ולראות את ה... את התהליך שאני עצמי עברתי בהקלטה הזאת של 50 פרקים, ובכלל אני כל פעם כל כך נהנית מזה שאני מקליטה עוד ועוד פרקים, כי אני מכירה עוד חברות חדשות ועוד אנשים בכל העולם, אז אני ממש, את יודעת, באמת מרגישה ככה שזכיתי. אז היום את הנציגה של קנדה, איזה כיף.
אנחנו ממש חנות.
ממש, כן, כי אנחנו גרות שתינו בחוף המזרחי, אז זה גם אותו time zone, שזה גם מאוד מקל.
נכון.
כי אנחנו יודעות כמה זה קשה, ואת יודעת, אני חושבת שהרבה אנשים כזה אומרים, כמו שאומרים ארצות הברית, אז גם אומרים קנדה. ולא מבינים עד כמה קנדה גדולה, נכון?
ענקית, ענקית.
ענקית.
עם הפרשי שעות גם בתוך קנדה, בין הפרובינציות השונות.
נכון.
כל פרובינציה זה בעצם כמו מדינה שונה.
כן, אוקיי, בדיוק כמו ארצות הברית, שיש פה 50 מדינות, כמה פרובינציות יש בקנדה? את ככה, יש לך את זה בשלוף?
יש 10 פרובינציות ו3 טריטוריות.
וואו.
אוקיי. כן. ענק, ענק, זה המדינה השנייה בגודלה בעולם.
וואו.
עצום, יש פה המון שטח.
כן, בזה אין בעיה, למרות שרובו כפול, לא?
לא, לא ממש, אבל רובו לא מאוכלס. יש, רוב האוכלוסייה היא בעצם נמצאת באונטריו, שזה איפה שאנחנו גרים.
אוקיי.
והיתר מפוזרים להם ככה אי שם, בכל מיני מקומות שונים.
גם אין הרבה, לפי מה שאני יודעת לפחות, אין המון ישראלים, זאת אומרת, אולי יש בערים העיקריות, נכון, בטורונטו, בוונקובר.
דווקא יש המון ישראלים.
אוקיי.
המון.
מראה שאני לא יודעת כלום על קנדה.
לפי נתונים של הקונסוליה בטורונטו, אז באזור שלנו יש 100,000 ישראלים שמחזיקים בדרכון ישראלי, שזה המון, כן. כי אנחנו אזור יחסי די קטן. אני יודעת שבוונקובר יש משהו כמו 30,000, אנחנו די הרבה.
אוקיי, אוקיי, טוב, אז הגיע הזמן באמת שניתן את המקום גם לקנדה וגם לסיפור שלך לקנדה. אז בואי תתחילי ותספרי לי כזה קצת עלייך ככה, סיפור הרילוקיישן שלך. מאיפה הכל התחיל? למה בחרתם דווקא לעבור לקנדה?
אז בעצם זה התחיל, הסיפור שלנו של הרילוקיישן התחיל בדרמטיות. הוא התחיל בשריפה בכרמל. אנחנו היינו שם באיזושהי פגישה עסקית ובאותו הבוקר ולא ידענו שום דבר, זאת אומרת זה התחיל כאילו כלום, וחיכינו לפגישה והרמנו טלפון, אמרנו מה קורה, ראינו שיש קצת פקקים, אז אמרה לנו מי שהייתה צריכה להיפגש איתנו שהיא מתעכבת כי יש שריפה, ואז היא אמרה לנו תסתכלו לאזור של האוניברסיטה, היינו למעלה בכרמל, היא אמרה, תסתכלו על האזור של האוניברסיטה ותראו. ואז ראינו באמת עננים של אשן.
וואו.
ואז פתאום התחלנו וחיכינו, אולי ישבנו שם ליד הבית קולנוע הישן בכרמל, ופתאום אנחנו מתחילים לראות אנשים מתחילים ללכת עם שקיות שחורות בידיים, שקיות זבל.
אוקיי.
ואנחנו כזה, מה קורה? ואז אמרו לנו שם אנשים שהם בורחים מהבית שלהם.
וואו.
כי השריפה מתקרבת לבתים. ואנחנו כזה מסתכלים אחד על שנייה, אנחנו, מה? ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו מתחילים, וכבר האשן והאש כבר התחיל להיות מאוד משמעותי. ושוב, לא ידענו מה קורה, אז אנחנו הדלקנו את הרדיו, ושמענו את כל הפוליטיקאים הנהדרים, מתחילים להגיד על טרור ההצתות, טרור ההצתות, ואנחנו כזה, אוקיי, טרור ההצתות, ולא ראינו אפילו קבעית אחת, ולא ראינו שוטר אחד, ורק ראינו אנשים זורמים במורדות הכרמל. ואמרנו לעצמנו, אוקיי, כדאי שניסע הביתה, כי אנחנו לא רוצים להתעקע בו בשריפה. והיה כל כך הרבה מכוניות, ולא הייתה, לא היה משטרה, לא היה כלום, אז היה פשוט פקק ענק, ניסינו לצאת החוצה, ואנחנו יושבים שם, ואת יודעת, אנחנו עפופים באשן ובריח, ואני הרגשתי שזה הסוף שלי.
וואו.
אני הרגשתי שזהו. וזה היה פחד אימים, כי אני חשבתי שאנחנו נשרף בפקק, כי היינו כבר ממש עפופים באשן. ואז בדרך אמרתי לבעלי היקר, טוב תקשיב, אף אחד לא הולך לדאוג לנו פה, זה רק אנחנו, אני הבנתי את זה, באותו הרגע, את יודעת מה שנשמע מוזר, כי זה בדיוק, את יודעת, השביעי
באוקטובר. בדיוק, זה עושה לי אסוציאציות ל...
כן. אז אמרתי לו, אוקיי, אנחנו לא יכול, המדינה פה לא, משהו פה לא מתפקד, המערכות לא מתפקדות, אנחנו לא יכולים להמשיך להיות פה. והגענו הביתה והתחלנו לעשות ברורים. יש לנו גם אזרחות אירופאית, אבל אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לעבור לקנדה, כי קנדה זה מקום שהיה נראה לנו אז שיש בו יותר אפשרויות, למרות שהיינו צריכים לעבור תהליך של, אתה יודעת, להשיג את המסמכים, להשיג את התושבות קבע, זה תהליך ארוך. כן. זה גם לא משהו קל. אבל אירופה הרגישה לנו עמוסה בעבר לא פשוט, ורצינו מקום פרש.
ידעת משהו על קנדה
לבעלי יש משפחה פה.
אוקיי.
לא הייתי, אבל הוא היה. וגם ידענו שיש מסלולי הגירה, זאת אומרת, זה לא היה משהו שלא ידענו. אבל באמת לא חשבתי על זה לפני. אני, זה הפעם הראשונה שככה עלה לי הרעיון של אולי אנחנו לא נמשיך לגור בישראל.
אוקיי, זה באמת נשמע שזה הייתה איזשהו, אני לא יודעת, טראומה, אבל איזשהו משהו שנחרט בך כל כך עמוק, שגרם לך לעשות צעד ולהגיד, אוקיי, אני מוכנה עד כדי כך לצאת מאזור הנוחות שלי, וללכת עכשיו ולעשות שינוי כזה גדול.
כן, במיוחד שאת, אם תביני את ה... אני ממשפחה של אנשים שעלו ב-1918, הגיעו מאוקראינה עם סוס ועגלה, רוב הדרך. הצד השני של המשפחה, הם הגיעו בני 16-17, הסבים שלי לבד, לפני השואה, והותמאה בי ציונות, ככה, את יודעת, חזק. ואני לא חשבתי בחיים שלי שאני אעזוב את ישראל. בחיים שלי. אבל הגעתי למסקנה שזה או אנחנו, או המשפחה שלנו, או המדינה. כן. זאת אומרת, זה מה שאני הרגשתי, שהמקום הזה פשוט לא בטוח לנו.
החלטת לשים את המשפחה הגרעינית שלך ככה במקום הראשון.
לגמרי. עכשיו תראי, אני לא אשקר, אני אגיד שזה שההורים שלי נפטרו לפני, זה הקל עליי. כי אם הייתי צריכה גם, את יודעת, לדבר איתם, לחשוב מה לעשות איתם וכולי, זה ברור שזה היה הרבה יותר קשה.
כן.
אבל את יודעת, הקלו עליי בקטע הזה, זה היה מאוד קשה, מאוד קשה לאבד הורים, את יודעת, הם יפטרו לפני זה מכל מיני מחלות, אבל פה בתהליך הזה, זה היה עוד איזשהו נטבח שלא הייתי צריכה להתייחס אליו, את יודעת, ההורים, מה עושים, איך משאירים אותם מאחור, איך הם מקבלים את כל המעבר הזה, איך הם נפרדים מהנכדים מאיתנו, אז זה בעצם...
אז זה לא היה.
כן, זה לא
היה. אבל מה כן היה? כאילו, את יודעת, את באה ואומרת, אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור, מתחילה לחפש את המידע ומה עושים, ובטח את ככה נתקלת בכל מיני חששות ופחדים, אז מה כן היה קשיים כאלה של, את יודעת, לפני המעבר?
היה מאוד קשה לקבל מידע מאנשים שנמצאים פה, זאת אומרת, אנחנו ניסינו לעשות מחקר, וגם לעזר, את יודעת, בכל מי שהכרנו, חברים של משפחה וכולי, היה מאוד קשה. מה שאנחנו ידענו על קנדה, זה דברים שאנחנו, את יודעת, קראנו וראינו ביוטיוב ושמענו, אבל לדבר עם אנשים, עם ישראלים לשעבר, מצאנו את חלקם, והם לא בדיוק נרתמו לעזרתנו. זאת אומרת, הייתה איזושהי תחושה של, בסדר, תסתדרו, תגיעו, יופי.
כן, למה את חושבת שזה, את חושבת שזה קשור ספציפית לקנדה, או ככה תקופה?
אני חושבת שזה האנשים הספציפיים שאנחנו נתקלנו בהם. בטוח שיש, את יודעת, המוני אנשים נורא נחמדים שרוצים לעזור, אבל מי שהתעסק אז בתחום של הגירה, בתחום של קשרים עם ישראל, כן. היה מאוד קשה לשאוב מידע שהוא נכון ואמיתי ורלוונטי לנו.
כן, אני שואלת כי את יודעת, נגיד אני בתחושה שלי לפחות, וזה כרגע, יש, ובמעבר שוב לארצות הברית, יש באמת המון המון אנשים שרוצים לעזור ונותנים מידע, ואפילו לא רק אנשים שהם יועצים, את יודעת, שאומרים, זה העבודה שלנו, אלא בכלל אנשים שרוצים לתת, כי כאילו בתחושה שלי אנשים עוד רוצים לעזור, ובגלל זה ככה שאת אומרת שלא, ודרך אגב שזה לא פעם ראשונה שאני שומעת את זה על קנדה, במהלך השנים שמעתי לא מעט פעמים שאמרו לי שקשה לקבל מידע על קנדה, ואין מידע אמין, ובאמת זה תמיד הפתיע אותי, כאילו איך יכול להיות, האם זה משהו באנשים שעוברים לקנדה שנהיים פחות רוצים לעזור?
זהו, אז לא בכך מדובר, אלא באנשים שאז היו, את יודעת, היו אז קבוצות פייסבוק ממש כמה בודדות, וזה היה אנשים שמפורסמים בקבוצות, והיה מאוד קשה, היה מאוד קשה לתקשר ולעבוד איתם.
אוקיי, אז בעצם היה לכם קשה למצוא את המידע ולהבין איך עושים, מה, נכון? איך בכלל, בוא נגיד ככה, איך בכלל מוצאים את הוויזה, איך אני מגיעה לשם באופן חוקי. אז מה כן עשית? מה כן עשית כדי לעזור לעצמך ככה להתקדם?
אז קודם כל, קנדה בעצמה, הכל פה, המערכות הן שקופות, יש את האתר של ה-IRCC, את יכולה לקרוא שם בצורה מאוד טובה ומאוד ברורה על כל המסלולים.
אוקיי.
אנחנו התחלנו, את יודעת, אני מאוד פרפקציוניסטית, וגם בעלי הנחמד, ואנחנו התחלנו לחקור, אנחנו היינו יושבים, את יודעת, לילות שלמים, וחוקרים ומדברים, וממש נכנסנו למיליון אתרים, ובסופו של דבר הגענו, אחרי, תחזיקי חזק, 5 יועצי הגירה.
5?
אנחנו התייעצנו עם...
רגע, השישי היה הגלידה כאילו?
לא, החמישי היה הגלידה. התייעצנו סך הכל עם 5, והאחרונה שדיברנו איתה פתאום, אנחנו אמרנו, או, היא נחמדה, היא מקצועית, היא לא סתם מבטיחה לנו כל מיני הבטחות שהיא לא יכולה לקיים.
כן, מה לדוגמה הבטיחו לכם?
אמרו לנו, תבואו, יהיה בסדר.
יפה, זה נשמע ישראלי.
אנחנו בדיוק, אנחנו האנשים ההפוכים, אנחנו לא בקטע של יהיה בסדר, אנחנו מאוד מסודרים ומאוד מאורגנים, ולא יכולנו לסמוך על יהיה בסדר הזה. אמרו לנו, את יודעת, יש גם כל מיני כאלה שאומרים, תבואו, תשלמו כסף לפה, תשלמו כסף לשם, נסדר לכם. אנחנו לא אוהבים את כל הדרכים הלא לגיטימיות האלה ולא חוקיות. איזה מישהי אמרה לנו שאין לנו בכלל איך להגר.
אוקיי.
היה לנו מין אוסף כזה של אנשים, שגם, את יודעת, הארבעה הראשונים גם בכלל לא עניינו אותם. זאת אומרת, את יודעת, אנחנו באנו עם כל הסיפור החיים שלנו, את בעצם את באה ואת אומרת, אוקיי, זה הנתונים שלי, לאיזה מסלול הגירה אני בעצם מתאימה. ואת באה במצב מאוד, מאוד פגיע בעצם.
נכון.
שאת נמצאת במקום שלא טוב לך, ואת רוצה לעשות צעד ענק ולשנות את כל החיים שלך. ובעצם האנשים שמולך, שמתעסקים בעצם בשינוי של חיים של אנשים בצורה יומיומית.
נכון.
צריכה להבנתי להיות להם איזושהי חמלה ואנושיות.
סכימה.
כשמתעסקים עם חיים של אנשים. כן. אז בעצם האחרונה, היועצת האחרונה, פתאום ראיתי בן אדם מולי. פתאום ראיתי מישהי שאכפת לה, שהיא מבינה, שהיא אומרת לי, אוקיי, תנו לי לבדוק, אני רוצה לבדוק, תנו לי את וואלה. כן. את נותנת מן רשימת מקולת שלה, זה החיים שלי, זה המקצוע שלי, זה הניסיון שלי, זה הילדים שלי, זה כך. והם צריכים למצוא בעצם את המסלול שמתאים. כן. עכשיו, אם את צעירה, ואת פחות מגיל 30, ויש לך כבר תואר שני, אז הכל טוב. את מתאימה למסלול שקוראים לו Express Entry, ואת יכולה אפילו גם לבד להגיש את המסמכים. אבל אנחנו כבר היינו מבוגרים.
מבוגרים.
כבר בני 40. אוקיי. 40 ו-40 ומשהו, אתה יודעת, זה מבוגר. בשביל מערכת ההגירה של קנדה זה כבר מבוגר. והיינו צריכים למצוא דרכים שמתאימות לנו, ומסלולים שמתאימים לנו, והיא באמת ישבה, פתחה רגע את האתר, הסתכלה ומצאה, זאת אומרת, כל האחרים היו אמרו, תעשו משהו,
לא רצו להתאמץ.
מכירים בעיקר את ה... בדיוק, כן. בדיוק.
את יודעת, זה ממש, קודם כל הסיפור שלך מעלה בי את אולי כל האנשים שהיו מוותרים אחרי יועץ אחד או שניים, ואומרים, טוב, אין לי מה לעשות, וזה מה שאמרו לי. ואז דבר ראשון, כאילו ממה שאני לומדת ממך, לא לוותר. ודבר שני, זה באמת מראה לי שאתם ממש ממש רציתם את זה, זאת אומרת, היה לכם חלום, והיה לכם ויז'ן כזה, לאיפה אתם רוצים להיות, ואמרנו, אנחנו נעשה הכל כדי שזה יקרה, ואני ממש מתחברת לזה, כי אני באמת מאמינה שמי שרוצה משהו, ימצא את הדרכים לעשות את זה. כאילו, והנה את אומרת, 5 יועצים דיברת, לא ויתרת אחרי הראשון, לא אחרי השני, 5.
כן. קודם כל, תודה, זה, לפעמים אנשים מתייחסים ליועצי הגירה כאלוהים, שהם יודעים הכל, וזה לא נכון, יש המון מסלולים לקנדה, המון, אי אפשר להכיר את כולם, יש מסלולים שונים לפרובינציות השונות, המסלולים האלה גם כל הזמן מתחלפים, למשל אם צריך אנשים, סתם אני נותנת לך דוגמה, עכשיו יש איזשהו מסלול חדש, שמחפשים מסעדנים, ומלצרים לאיזושהי פרובינציה. אז את יודעת, זה לא רק שאת צריכה להיות איזושהי אקדמית. כן. צריך להכיר את כל המסלולים ולדעת לאיפה את מתאימה. כי אם את תלכי לשם, את תוכלי לקבל תושבות קבע די מהר אם את תעבדי במקצועות הנדרשים.
אוקיי, מעניין.
אז יועץ הגירה צריך להכיר הרבה מסלולים, להיות עם ניסיון במסלולים שונים, לעשות שיעורי בית ומחקר, אם הוא לא מוצא איזשהו משהו, ואחר כך גם ההגשה עצמה, הם צריכים לדעת, את יודעת, נגיד הם נורא טובים באקספרס אנטרי, אבל זהו, זה מה שהם עושים בדרך כלל. אז אחר כך מסלול אחר, הם צריכים יותר להתאמץ בשביל להכיר אותו, בשביל לראות מה הדרישות, בשביל לראות איך מגישים. אז חלקם אולי לא רוצים להתאמץ, אני לא יודעת. אז צריך למצוא פשוט אנשי מקצוע טובים, ואני גם מאמינה שצריך אנשים עם לב. את צריכה להתחבר ולראות שמולך יש בן אדם,
זה הכי חשוב,
אמפתי.
הכי חשוב, כן. נכון? כן. כאילו בכל דבר, בכלל, בחיים אני חושבת שחשוב שיהיה איזושהי כימיה בין אנשים, כדי שתהיה
לגמרי.
זרימה. אז את יודעת, עברתם פה המון המון תלאות בירוקרטיות, אני אקרא את זה, אני אקרא לזה, כי בעצם עד להבין מה שצריך לעשות, ואז לעשות, ובטח להגיש מיליון מסמכים, אז מה את חושבת שאת יכולה להגיד ככה, שעזר לך, או חיצונית, או נגיד באופי שלך, שאת יודעת, זה כאילו משהו שגרם לי לא לוותר?
אמא שלי תמיד הייתה אומרת שאני עקשנית כמו פרד.
גם עליי אמרו את זה.
אוקיי. אז קודם כל זה. ודבר שני, אני הרגשתי כל הזמן שזה לא הסוף של הסיפור שלנו בקנדה. משהו בבטן אמר לי, תמשיכי.
משהו באינטואיציות.
כן, כן.
אוקיי.
ואת יודעת, בסך הכל תהליך של רילוקיישן, את כמו קוף שעוזב ענף אחד, אבל עוד לא תפסת את הענף השני. את בדרך, את בין הענפים.
אוקיי, זה, עוד לא שמעתי.
אוקיי. אז בעצם את צריכה לעזוב את הכל.
נכון.
ואת עפה למקום חדש, אבל עוד אין לך שם אחיזה. זאת אומרת, אנחנו באנו לפה בעצם על רישיון עבודה, אנחנו לא באנו על תושבות קבע, אנחנו היינו צריכים את הזמן הזה בשביל, את יודעת, יש מיליון מסלולים, אבל היינו צריכים לבוא לפה, ואז להוכיח שאנחנו מתפרנסים פה וכו'. ובעצם לא ידענו אם יאשרו לנו את התושבות קבע או לא. ידענו שאנחנו מתאימים למסלול, אבל
כן.
אף פעם אין 100%. עד שאת לא מקבלת ביד איזו תעודה, אין
אז
לך,
גם בזה,
אין לך שום ביטחון.
היה לך כמה זמן זה לקח עד שבעצם הגעתם וקיבלתם את התושבות?
אנחנו הגענו, זאת אומרת, די מהר, אנחנו חצי שנה בערך אחרי שהחלטנו, עשינו אותו באורים ואז כבר עזבנו, אבל אז לקח כמעט 3
שנים. כן, זוכרת שכתבת, קראתי באתר שלך, או בבלוג, שכתבת כזה שהיה שם בעיות, נכון, עם המסמכים, שהיה צריך להגיש שוב, והלכו לאיבוד.
כן.
כן,
בירוקרטיה, את יודעת, קוראים דברים.
וואו, אז שוב, אני אומרת, שוב אתם במקום הזה, שבו הדברים לא הולכים כל כך בקלות, ואתם צריכים אורך רוח, ואז אני שוב מנסה ככה להבין, ואני שואלת אותך, כן, אני מנסה לחשוב על, את יודעת, נשים שנמצאות במקום הזה, ואולי כזה אומרות, טוב, די, אני אבטר, ואני כבר לא יכולה יותר עם כל הבירוקרטיה, אז מה כן עזר לך? האם זה היה אנשים מסביבך? האם כאילו לדחוף את עצמך קדימה ולהגיד, טוב, אל תוותרי.
קודם כל זה האופי שלי, אני מאוד, מאוד לא מוותרת, אף פעם. אמרתי, משפחה של חלוצים, נכון?
היה משהו חוץ את יודעת, משהו שאת מביאה מבפנים, משהו שכאילו עזר לך ב...
כן, כן, אני הרגשתי פה בבית. הרגשתי פה בבית ואמרתי לעצמי שאם אני מרגישה בבית, אז זה הבית. והדברים הסתדרו, וגם הייתי מדברת עם היועצת הגירה, והייתי אומרת לה, נו כבר. היא אומרת לי, סבלנות. הם עובדים פה לאט. סבלנות, יהיה בסדר, אנחנו עומדים בכל ה... את יודעת, כל הפרמטרים שאנחנו צריכים.
אוקיי.
ואז שהם איבדו את התיק, אמרתי לה, את רואה? תראי. אז היא אומרת לי, הכל בסדר. הכל בסדר, הם איבדו, ועכשיו אנחנו נשלח להם את זה עוד פעם, ובאמת צ'יק צ'ק אחר כך כבר, הם טיפלו בזה, וקיבלנו את התושבות קבע.
אז באמת היה לך.
ויש לנו יום חג.
כן, בהחלט.
יש לנו יום חג, ואנחנו מציינים את זה כל שנה.
בהחלט לציין, אבל את יודעת, עכשיו שאת אומרת, אז היה לך מישהי, היה לך את היועצת הזאת, שהרגשתי את הבנוח, ושמחת עליה, והיא ליוותה אותך כל הזמן הזה, והיא הייתה בעצם הגב שלך, שאמר, אל תתייאשי. כאילו, יש פה תקווה.
נכון, נכון, וגם היה לנו כל כך טוב פה, והילדים פרחו, וכשהסתכלנו לאחור, ידענו שאנחנו לא מעוניינים לחזור לישראל. גם הדברים בישראל הלכו ונהיו יותר ויותר כן. קשים בשנים האחרונות, וידענו ש... תראי, היה לנו פלן בי. אמרנו שאם לא הצליחנו בקנדה, פשוט ניסע לאירופה,
כן.
כי את יודעת, יש לנו דרכונים. אבל... פשוט ידעתי. זה היה לי בבטן. פשוט ידעתי.
בסדר, אז זה הדבר השלישי, אם אני חושבת על הדברים, זה האופי, וזה התמיכה, וגם האינטואיציה, שאני כל כך מתחברת לזה, ובטח במעבר עכשיו, שעברתי ככה לאטלנטה, ממש עבדתי קשה להתחבר לעצמי, ולתחושה הזאת של איפה המקום הנוח שלי, והטוב שלי, ואני כל כך מתחברת לזה, שאני יכולה להבין אותך.
בכלל אני חושבת שכל התהליך של הרילוקיישן, של ההגירה, הוא תהליך עצום שחייבים להתחבר, כל אחד חייב להתחבר לעצמו. בעצם אנחנו מגיעים לפה ישראלים, ואנחנו צריכים להשתנות, כי מה שעבד לנו בישראל כבר לא עובד בקנדה. הכל פה שונה, ההתנהלות שונה. אנחנו, סתם אנקדוטה, אנחנו היינו בהתחלה הולכים למשרדים ממשלתיים פה, ומגיעים בחרדה, את יודעת, סטייל, שחזרנו את החוויות שלנו, נגיד משרד הפנים בחדרה.
אוקיי.
שאת מגיעה לשם, את מגיעה לחניון, וצועקים עלייך, תכני כבר, ותולכי, ותמיד כזה נורא מגיל ומסריח, ומלוכלך, ויש כזה, את יודעת, ואת נכנסת, ויש תור עצום שאת צריכה לעמוד בחוץ שעה, ואת מזיעה, ואין מזגן, ואת נכנסת, אנשים צועקים אחד על השני, ואנחנו הגענו, בפעם הראשונה שעשינו פה את הביטוח בריאות, אנחנו באנו למשרדים, ובאנו משקשקים, את יודעת, כי את באה, את מכינה את אוקיי, מה יהיה עכשיו, ולא נצליח, ולא ייתנו לנו, ולא ידברו אלינו יפה. והיה כל כך שקט, והיה כל כך נעים, ואמרו לנו, כן, ומה אפשר לעזור, ואמרו לנו, ברוכים הבאים, ואמרנו, אוקיי, זה שונה, זה אחר.
Stress free, נכון?
כן,
ולחפת.
ובעצם צריך להשתנות. את לא יכולה להיות ישראלית, כי אם את תהיה פה ישראלית, את תהיה בקלש עצום בין התרבויות, כי פה לא, את לא יכולה לבוא עם הסטרס של ישראל, עם האדרנלין שכל הזמן נורא גבוה, אי אפשר. זה לא מתאים, ואי אפשר להשתלב ככה בחברה.
כן.
אני יודעת שיש כל מיני כאלה שכותבים בקבוצות פייסבוק, הקנדים קרים, הקנדים לא חברותיים, אבל זה לא נכון. זה בכלל לא נכון. אני יכולה להגיד לך, להפך, הקנדים נורא חמים, לא סותמים את הפה, שהם מדברים איתך, הם פשוט מדברים, ואין אלה זה סוף, כי הם רק מספרים לך ורוצים לדעת, ורוצים להשמיע לך, ורוצים להתחבר איתך, אבל מה שכן, הם אחרים. הם לא כמו הישראלים, אנחנו נורא, הגבולות שלנו קצת מטושטשים.
כן, קצת.
אנחנו נורא, כן. אנחנו נורא כזה in their face, ופה זה אחרת, כל אחד הוא מאוד ככה בתוך עצמו, הרבה יותר מנומסים מאיתנו, הרבה יותר אפולוגטים, אבל ברגע שהם מרגישים שאת לא מאיימת אליהם בהרבה אגרסיביות, אז הדרך אליהם היא ככה פתוחה לגמרי.
כן, נשמע ממש טוב. את יודעת, מה שאני ראיתי על ארצות הברית, זה שאין אמריקאים, כאילו זה היה מאוד קשה לי, זאת אומרת, לא שזה היה קשה לי להתנהל עם זה, אלא לקח לי זמן להבין ש... אנשים מאוד שונים, דוגמה בין החוף המערבי לחוף המזרחי, או אפילו בין מדינות שונות, ובאמת ככה, אז אם מישהו בא ואומר לי, נגיד, כל האמריקאים הם מזויפים. Okay, אז אני אומרת, תקשיב, יש, כמו שיש הרבה ישראלים, וחלק אתה מתחבר וחלק לא, ככה אותו דבר באמריקאים. זאת אומרת, וזו תרבות שונה, וצריך לקבל אותה, נכון? כמו שאת אומרת, היא שונה.
לגמרי. עכשיו גם מה שאנחנו אהבנו ובגלל זה רצינו גם לעבור לקנדה והדפנו מלעבור לאירופה, זה שכולם פה מהגרים. זאת אומרת, יש פה הרבה מהגרים. ואת הקנדים בבית ספר מלמדים, זאת אומרת, גם את הילדים שלנו לימדו, היה להם ממש נושאים, זאת אומרת, שיעורים שלמים על הגירה. והסברים על מערכת ההגירה, והסברים על איך לקבל מהגרים. זאת אומרת, זה נושא פה שמכניסים ומחנכים את הילדים מגיל מאוד צעיר לקבל את השונה. וזה בסדר שמישהו, יש לו מבטא אחר, וזה בסדר שמישהו לא יודע אנגלית בצורה כמו קנדי שנולד פה, ומרגישים את זה.
כן.
מרגישים את זה כי בהתחלה הרגשנו את זה, למשל בבית ספר, הייתה עזרה עצומה. אנחנו הגענו ובאמת היינו, שוב, היינו בשוק מהנחמדות ומהקבלה. יש מורים מיוחדים, קוראים להם ESL teachers, English second language, שבעצם הילד מגיע והוא לא יודע אנגלית טוב, אז הם עוטפים אותו והם עוזרים לו ומכוונים אותו, ודואגים שיהיה לו את כל העזרה שהוא צריך בשביל להשתלב בלימודים. וגם אחר כך הם דואגים שהוא גם משתלב חברתית. זאת אומרת, יש פה ככה מערכת שכל כך מתורגלת בקליטה של מהגרים, שלנו זה היה חשוב, כי אנחנו ידענו, מכיוון שגם בעלי גדל, הוא גדל בגרמניה כמה שנים שהוא היה ילד, אנחנו לא רצינו לתת לילדים שלנו את ההרגשה שהם זרים. כי זאת ההרגשה באירופה, לפחות מהמקומות שהוא גדל בהם. הוא הרגיש, הוא היה הילד היחידי היהודי, והזר בבית הספר שלו.
אוקיי.
הוא לא גדל במקום עם הרבה מאגרים, נגיד בברלין, זה בטח אחרת, אבל הוא לא רצה שלילדים תהיה את התחושה של הזרות. הם גם לא ידעו מה לעשות איתו.
כן.
הוא בא לבית ספר והיה שם רק מורה אחד לספורט שידע אנגלית.
וואו,
וכל היתר לא ידעו. אז נכון, הוא למד גרמנית, אבל החוויה לא הייתה טובה. אז קנדה פה, בזה שהם כל כך טובים בלקבל ולחבק בעצם מהגרים, זה מקום נהדר בינינו שמקבלים את השונה, ובגלל זה אנחנו גם מרגישים בבית.
האמת, שזה נורא חשוב. ממש מתבקש לשאול אותך, את יודעת, את השאלה שהיום מטרידה המון המון ישראלים לגבי אנטישמיות. אז השאלה הזאת, את יודעת, עולה בהרבה מקומות, אני חושבת שבכל ייעוץ שאני עושה היום לאנשים לגבי ארצות הברית, שואלים אותי, האם אני חווה אנטישמיות, איך הילדים שלי חווים את זה בבית ספר, מעניין אותי גם מה התחושה שלך לגבי המקום כמובן שאת נמצאת בו, ואני יודעת שגם הילדים שלך אמרת שהם באוניברסיטה, נכון, או קולג'.
נכון.
אז גם שם, גם שם בטוח. מעניין אותי ככה מה הם חווים, אם הם חווים.
אנחנו לא חווינו, אנחנו והילדים שלנו לא חווינו שום דבר נגדנו, גם לא ראינו שום גילוי של אנטישמיות. באוניברסיטה של הילדים שלי, בקמפוס אחר, היה איזשהו בחור שאלה סטורי, וכתב, אנחנו נפחיד את כל היהודים בקמפוס,
okay.
וסילקו אותו מאוניברסיטה, עשו לו... כן, עשו לו בן מלהיכנס לכל פסיליטי של, של University of Toronto, זאת אומרת, הוא לא יכול ללכת לשום קמפוס.
וואו.
כן, וגם הם גם עירבו את המשטרה. זאת אומרת שכמו שבישראל, בבית ספר של הילדים שלי, אומרים שיש להם אפס סובלנות לאלימות, אז פה זה אותו דבר.
חבל שבארצות הברית לא עושים את זה.
אתה יודע, זה אחרי השביל אוקטובר היה המון מתח בקהילה היהודית. אני יודעת שבאזורים שבהם יש ריכוז בטורונטו יותר של יהודים, אז כן, הם ראו אנשים שמניפים דגלים, וכאלה שהולכים עם כפיות, וזה מאוד הרתיע. אנחנו לא ראינו כלום, אבל... כי אנחנו גם לא גרים באזור יהודי פרופר, אבל אני יודעת שהמשטרה יש לה נוכחות מוגברת עד היום באזורים האלה שהם יותר, שיהודים גרים שם, והם מאוד, יש גם קהילה יהודית ותיקה פה חזקה מאוד.
כן.
והדברים מטופלים. זה לא, אני לא מרגישה שאני מפחדת נניח ללכת ברחוב.
אוקיי. Okay.
אין לי שום בעיה, הילדים שלי נמצאים בטורונטו כל יום, באוניברסיטה, נוסעים, חוזרים, תחבורה ציבורית, נמצאים בדאונטאון, הם לא הרגישו אף פעם שהם מפחדים, או שמישהו מתנכל להם.
ממש טוב לשמוע, את יודעת, זה ממש, ממש משמח אותי. אז ככה, מזה אני אשמח לשמוע על עוד דברים שאת אוהבת בקנדה.
קודם כל אני אוהבת את הרוגע, רגוע פה ושקט פה ונעים, ואת יודעת, אפילו אם אני הולכת לסופר, הדבר הכי כאילו יומיומי, אני מרגישה שנעים לי ושרגוע ואין צעקות ואין דחיפות, והכל נקי ומסודר. מאוד חשוב לי גם שהמערכות פה פועלות. תארי לעצמך ששולחים דואר והדואר מגיע.
וואו.
בישראל, את יודעת, את צריכה להיאבק. את לא יודעת אם את תקבלי את הדואר, לא תקבלי.
נכון.
תקבלי את החבילה, לא תקבלי. פה הדברים, אשכרה עובדים. וואו,
אבל אני חייבת לשאול אותך, כי, כן. שוב, עוד אחד מהדברים שאני שמעתי לפחות על קנדה, זה על מערכת הבריאות הקנדית. ועל זה שאנשים אומרים ששם לא כזה עובד, שכאילו קחו את מערכת הבריאות בישראל, ואפילו עוד יותר גרוע. אז מעניין אותי ככה מנקודת מבטך, האם זה מה שאת חובה?
אז שוב אני אגיד לך, וגם כתבתי על זה פוסט בבלוג לפני כמה ימים, אני חושבת שוב שחוסר הבנת המערכת הבריאותית גורמת לאנשים להגיד שהבריאות בקנדה לא טובה. אוקיי, שוב, קנדה היא ענקית. אם את גרה במקום שהוא לא מאוד נידח, ובמקום שהוא... נגיד קרוב לעיר גדולה, או את יודעת, לא באיזשהו כפר קטנטן, אז פה מסביבנו יש 3 או 4 בתי חולים, יש פה המון מרפאות, המון מכונים, המון רופאים, לנו אין שום בעיה, הרופא משפחה שלנו הוא מקסים, הוא מצרי לשעבר,
okay.
דרך אגב, אנחנו מדברים הרבה על חומוס, ועל המזרח התיכון, והוא אומר שכבר די למלחמות במזרח התיכון, ואנחנו מסכימים.
החלט.
והוא מקסים, והוא מפנה אותנו לכל מה שאנחנו צריכים, והוא נותן לנו מרשמים לכל מה שאנחנו צריכים. אז שוב אני חושבת שצריך, המפתח פה זה למצוא רופא משפחה טוב, מכיוון שעברנו, אתה יודע, עד שהתמקמנו, היה לנו 3, כולל הוא, 3 רופאי משפחה, הוא הכי טוב, ואנחנו גם למדנו איך לבחור אותם.
אוקיי, וזה גם חשוב.
אז כן, אנחנו פשוט באנו, עשינו לו מין ראיון סמוי כזה, באנו לווקין שלו, וראינו איך הוא מטפל ואיך הוא מדבר, ורק אחר כך נרשמנו אצלו בתור שהוא הרופא שלנו.
טיפ טוב לאנשים שעוברים לקנדה, נכון? לעשות איזשהו ראיון סמוי כזה לרופא?
כן, צריך לראות שהקליניקה שלו לא מפוצצת מדי, שיש לו סבלנות, שהוא בדיוק הרופא בסגנון שאתה אוהב או את אוהבת. אני חושבת שהתקשורת פה היא מפתח, את צריכה לדעת מה לעשות, את צריכה לדעת איך. היה לי איזשהו תור שאני לא הבנתי איך לקבוע משהו אחר לפני כמה חודשים, אני לא הבנתי איך בדיוק, מה בדיוק לעשות. אז היה כתוב בטופס שצריך להיכנס לאתר אינטרנט שלהם, אני חושבת שזה היה איזה משהו של, אני כבר לא זוכר.
לא משנה.
זה היה משהו בקטע, כן, נשי, הייתי צריכה, אתה יודע, את הבדיקות האלה שאת כבר עוברת את גיל 50, את צריכה לעשות אותם. כן. ונכנסתי לאתר שלהם לפי מה שהיה כתוב בטופס, והכנסתי פרטים, ואף אחד לא חזר אליי, במשך חודשיים. אז התקשרתי למזכירה של הרופא, ואמרתי לה, לא חזרו אליי, אני עושה משהו לא בסדר, היא אומרת לי, כן, 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 תתקשרי, פשוט תתקשרי, בקנדה עושים טלפון.
טלפון, מה זה?
בדיוק. אז אני התקשרתי, והיה לי תור תוך יומיים.
אוקיי.
זאת אומרת, צריך לפי דעתי לדעת מה לעשות, ולדעת איך להתנהל.
אז איך לומדים את זה?
שוב, מניסיון, פשוט מניסיון, וקוראים את הבלוג שלי.
אוקיי, אז בעצם ניסיון של אנשים אחרים, לקרוא בלוג, לשמוע סיפורים, לדבר עם אנשים.
לגמרי. אני גם חושבת שבתור ישראלים, לפחות אנחנו, היה לנו איזשהו פחד מהמערכת ומהרופאים, כי החוויה שלי בישראל זה שאת מגיעה לרופא, יש לו 5 דקות, הוא נמצא מאחורי המסך, הוא מקליד, הוא לא מסתכל עלייך, ורק מסתכל על השעון, ויש לך בדיוק 5 דקות, ואת מרגישה נורא לחוצה, ואת צריכה להעביר את הדברים מאוד מהר, את לא בטוחה שהוא באמת הבין מה את אומרת, את באה עם רשימה של דברים, כדי לא לשכוח חס וחלילה, בגלל הלחץ של הזמן, לא לשכוח איזשהו סימפטום, והחוויה פה היא אחרת, זאת אומרת, את צריכה להבין שאת מגיעה לרופא, את צריכה להגיע לרופא שהוא באמת רואה אותך, ושומע אותך, ומטפל בך, אין פה לחץ של 5 דקות, אין פה, אף פעם הרופא לא היה מאחורי מסך, הם תמיד, השולחנות שלהם ככה מסובבים, הם יושבים, הם facing you, את יודעת, לא...
כמה זה חשוב, כמה זה חשוב לתחושה שאתה חשוב, שהבן אדם אכפת לו ממך, ואתה לא רק איזה מספר, או רק כמות האנשים שאני צריך להספיק עכשיו ביום, כי זה מה שאמרו לי.
מאוד. נכון. וגם פה יש משהו נורא נחמד, שאת מקבלת מכתב מהארגון של הבריאות באונטריו, וכותבים לה, היי, הגיע הזמן שלך לעשות בדיקה כזאת וכזאת. ופעם בשנה מתקשרת המזכירה של הרופא, היי, אתם צריכים לבוא לעשות את הבדיקות השנתיות שלכם. בישראל זה לא קורה.
מול אלה אנשים שאת יודעת, קשה להם לזכור, קשה להם לתכנן, ככה זוכרים את זה בשבילך. אז אוקיי, אז אמרת כמה דברים שבאמת את אוהבת, ומה את לא אוהבת, מה ככה נוגע לך באיזה נקודות כאלה, שאת אומרת, טוב, על זה הייתי מוותרת.
יש משהו נורא חשוב, שלא אמרתי שאני אוקיי. אוהבת, אבל אני רק רוצה להוסיף הנקודה, אני אוהבת פה את הטבע.
ברור, קנדה מדהימה.
כן. זה לצאת מהבית, ללכת 2 דקות, ואנחנו בתוך איזשהו יער, ויש שם גם נחל, ויש שם סנאים, ויש שם צבי, ואת יודעת, זה פשוט מדהים. יש לנו לייק אונטריו, הוא פה 5 דקות מהבית. אנחנו כל ערב הולכים לטיול ליד הלייק.
זה כיף. אני מתגעגעת בסיאטל, את יודעת, פה אין לי את זה כל כך, את האגמים הקרובים האלה. איפה שגרתי היה ממש געגועים.
כן. ואת יודעת, את נושמת את האוויר הטוב הזה של הלייק. נכון. ואת רואה את המים, ואת רואה את הברבורים, זה משהו אחר, זה כל המערכת הצבים שלך אומרת, וואו, פה זה נעים.
כל כך.
אנחנו הרגשנו בכלל, שכשהגענו מישראל, אנחנו, בכמה חודשים הראשונים, אנחנו ישנו המון. אנחנו פשוט ישנו, הגוף שלנו היה צריך לנוח.
ספגתם את האוויר הטוב.
כן, כן, מכל הסטרס ומכל ה... אתה יודעת, ישראל זה לא מקום פשוט לחיות בו.
ועוד בכלל עברתם על הסטרס עד שקיבלתם את האפשרות לעבור, אז בכלל, וואו.
כן. אז מה שאני פחות אוהבת בקנדה, זה לא פחות אוהבת, אלא פחות מתחברת. אנחנו בהתחלה גרנו, עברנו ישר למה שנקרא הגטו הישראלי.
אוקיי.
בעיר שקוראים לה וון, שזה מקום שהרבה מאוד מהמאה אלף ישראלים גרים שם, ופחות התחברנו. אנחנו הרגשנו שאנחנו נמצאים בתוך ישראל הקטנה, ולא בתוך קנדה. אנחנו רצינו לבוא ולהרגיש את קנדה. וגם עכשיו כשאנחנו מגיעים לשם, אנחנו יכולים ללכת לסופר שהיינו קונים שם בדרך כלל, ואנחנו רואים, או, זאת ישראלית, והוא ישראלי, והוא ישראלי, אנחנו מזהים, כי רמת הסטרס נשמרת.
הבנתי.
ולנו היה מאוד חשוב להגיע לקנדה ולהירגע ממש. ושהחיים שלנו יהיו רגועים, ושהחיים של הילדים שלנו יהיו רגועים. אנחנו, את יודעת, 10 ימים לפני שעלינו על המטוס, נפל טיל במושב לידינו. וזה היה אקורד הפרידה שלנו מישראל.
כן, וואו, זה קשה.
כן, ואנחנו רצינו לבוא, ורצינו לבוא למקום שקט, ורצינו שהגוף והנפש שלנו יירגעו מכל החוויות. כן. זה היה לנו מאוד חשוב. אז בגלל זה אנחנו פחות התחברנו למגורים בתוך ה...
איבוץ.
קוראים לזה בעצם קהילה, כן, קוראים לזה בעצם קהילה ישראלית, אבל אנחנו לא הרגשנו שזה קהילה. זה פשוט הרבה מאוד אנשים שיש להם דרכונים ישראלים. אוקיי. שגרים במקום מסוים, אבל לא הרגשנו שיש איזושהי תמיכה או איזושהי שותפות.
הבנתי. שדרך אגב, אני בטוחה שיכול להיות אנשים אחרים שמרגישים משהו אחר, אבל זה באמת ככה חוויה האישית שלכם.
ברור, ברור, שזה לא יתאים לנו. יכול להיות שיש אנשים שרק מרגיעה אותם העובדה שהאנשים בדלת ליד יודעים לדבר עברית.
אני בטוחה שזה יכול מאוד להרגיע, אם באמת את מגיעה חדשה וככה עם ילדים קטנים. אז כן. להתחלה זה באמת יכול מאוד מאוד לעזור. יש משהו בקנדה עצמה, שאת יודעת בהתנהלות, או באנשים, או בתרבות, שלא התחברת אליו?
עדיין לא.
וואי, איזה כיף.
כן, עדיין לא. אני מאוד, אנחנו מאוד מרוצים פה. באמת, אנחנו מאוד מאוד
וואי,
מרוצים.
אני ממש שמחה לשמוע. אז אני רוצה ככה מפה להתקדם ל... בעצם לאירוע המשמעותי והנוראי שהיה בשביעי לאוקטובר, ואני יודעת שהוא השפיע עלייך באיזושהי דרך, שבה ככה באמת גם התחלת להקים, הקמתם את האתר, אז אני אשמח כזה שתספרי איך זה התגלגל.
אז בעצם בשביעי לאוקטובר היינו בשוק, כמו כולם. וזה גם מאוד קשה להסתכל על זה מבחוץ, וממרחק מאוד גדול. אז קודם כל שלחנו וואטסאפים וכזה לחברים, מה קורה, מה קורה. ואז עברו הימים, ואת יודעת, הדברים שם, זה אירוע פשוט, את יודעת, הוא עד עכשיו משפיע עלינו.
ברור.
ואנחנו בעצם לא כל כך ידענו מה לעשות עם זה. אנחנו היינו במצב מאוד לא פשוט, טראומטי, בוא נגיד. ואז התחילו חברים לשאול אותנו, אוקיי, איך הגעתם בקנדה? אנחנו רוצים גם. הם היו במצב מאוד, מצב של מצוקה. חלקם פונו גם מהבתים שלהם, והם אמרו לנו, אוקיי, תעזרו לנו. אז מצאתי את עצמי בעצם, המון שעות ביום, מדברת עם המון אנשים, ומסבירה להם על הבירוקרטיה, על הפרובינציות, על ההגירה, על המערכת חינוך, על הנדלן. וכל שיחה זה היה אותו דבר, פשוט עם אנשים אחרים. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, ובאיזשהו שלב כבר, אתה יודעת, גרוני ניחר, ואני כבר לא הייתי מסוגלת, זה מאוד, זה גם, אתה יודעת, זה שעות כל יום, וזה לדבר עם אנשים שנמצאים במצוקה ענקית, ואני מרגישה שבעצם, אני מנסה לעזור להם ככל יכולתי, אבל הרגשתי שזה כזה מעט מדי, ושאני לא מסוגלת, זאת אומרת, זה כבר היה, את יודעת, המון המון שעות ביום, ואז אמרתי לבעלי היקר, שהוא בונה אתרים ומתכנת, ואת יודעת, אמרתי לו, תקשיב, בוא נעשה אתר.
כן.
נכון? אין אתרים כאלה שאנשים מחפשים מידע, ואין מידע בעברית טוב. אין מידע מעודכן. בוא נבנה אתר. ישבנו יומיים שלמים, ואת יודעת, במין אטרף כזה, כי זה יצא לנו בעצם מהקישקה, כי הרגשנו שאנחנו חייבים לעשות לתרום במשהו. וישבנו בעצם בנינו את עוברים טו קנדה, והתחלנו להעלות שם המון המון חומר, וכתבנו על מסלולי הגירה ועל החיים ועל פרובינציות ועל, את יודעת, ואז התחלנו לחלק את הלינק לחברים, שהם שלחו אותו לחברים שלהם, ואז פתאום, בלי התראה מוקדמת, נפתח מסלול, בעקבות המלחמה, נפתח מסלול חדש בקנדה, שנותן לישראלים, לכל מי שיש לו דרכון ישראלי, יכול לקבל ויזת עבודה פתוחה לשלוש שנים.
זה מדהים, הדבר הזה.
זה מדהים, כן. זה מדהים, ואין לזה, בחיים לא הוציאו שום דבר כזה לישראלים, היה משהו דומה לאנשים שהגיעו מאוקראינה, אבל אנחנו אמרנו, אוקיי, אז יש עכשיו מסלול, וכתבנו עליו באתר, ואז האתר שלנו קרס, מרוב אנשים.
כן, אפשר להבין.
מרוב אנשים שנכנסו לאתר, וקיבלנו כזה התראות, כזה תודעת, מהמקום של היחסון של האתר, שיש לכם המון המון אנשים, כאילו תשימו לב, תשימו לב, ואז פשוט, ואז זה התפוצץ. ואז היו עשרות אלפי כניסות לאתר בימים האלה,
איזה מדהים היקום, כן, שבניתם את האתר הזה, ואז הגיע כל ה... אתה יודע, זה הגיע מהמדינה בכלל, ואם כן. האתר שלכם לא היה קיים, לכל אותם אנשים לא היה את המקום הזה שהם יכולים לבוא ולקבל את המידע, זה פשוט סיר ומכסה.
כן, והייתי צריכה לשבת ולהמשיך לדבר בטלפון עם כולם.
נכון.
וזה לא היה עובד. אז, אבל אחר כך גם מקו פרסמו על האתר שלנו, ווואלה, והג'רוזלם פוסט. אז זה בעצם הגיע להמון אנשים, וגם פה התחלנו להיות מוצפים ביצירות קשר. בעצם מה שעשינו באתר, זה לקחנו את האנשים שעזרו לנו בתהליך של ההגירה.
אוקיי.
ושמנו את הפרטים שלהם באתר, ואנשים יכולים ליצור איתם קשר.
אוקיי.
עכשיו, אנחנו לא, זה לא אתר, זה אתר בלי כוונת רווח, אנחנו לא מרוויחים אז שום דבר. האנשים שמופיעים שם משלמים לנו ככה דולרים בודדים בשביל ההחזקה, התחזוקה של האתר. ובעצם אמרנו, אוקיי, בואו נשים אותם ובואו נראה. והם התחילו לקבל, להיות מוצפים בפניות, אבל מוצפים. ואמרנו, אוקיי, יש פה איזשהו מצב, באמת אנשים מרגישים לא בטוח, ורוצים לנצל את המסלול הזה, שדרך אגב הוא נגמר.
נכון, ביוני.
הוא כרגע, נכון. ב-12 לשישי, הוא מסתיים. אז בעצם, אני רק אגיד כמה מילים על המסלול, אם מישהו שומע את זה עכשיו פעם ראשונה, צריך להגיע לקנדה בתור תיירים, ומתוך קנדה להגיש את הבקשה של הוויזה הזאת לשלוש שנים, ובעצם מה שנותן את הוויזה הזאת, זה נותן ניסיון עבודה קנדי, שבעצם זה מאוד מקל על אנשים אחר כך לקבל את התושבות קבע, ואחר כך גם את האזרחות.
מדהים.
זה נותן נקודות למסלולים שונים של הגירה. אז בעצם אנשים שחשבו אולי לפני זה שהם רוצים להגר, הם לא ידעו, לא הייתה להם דרך, אתה יודע, הם גירדו את הנקודות, אבל לא היה להם באמת מספיק בשביל האקספרס אנטרי, אז פה יש להם בעצם מתנה. הם קיבלו מתנה
ממש.
ענקית, שהם יכולים לבוא, כן, הם יכולים לבוא לקנדה, ובעצם לעבוד פה בצורה חוקית, ואחר כך לעשות את הדרך שלהם לתושבות קבע ולאזרחות. כן.
אז תגידי, מה מניע אתכם? כי אם בסופו של דבר באמת אתם לא מקבלים איזשהו רווח כלכלי מהאתר הזה, ואתם מפנים לאנשים אחרים שהם יועצי הגירה או נדלן או כל דבר כזה, מה יוצא לכם? כי עדיין להשקיע באתר, לתחזק אותו, להעלות פוסטים, את יודעת, זה הרבה הרבה מאוד עבודה.
אז קודם כל, זו התחושה שלי שאני עוזרת במשהו לבני עמי שנמצאים במצב לא פשוט. אני חושבת שאם אנשים החליטו שהם לא יכולים יותר להתמודד עם מה שקורה בישראל, ואת יודעת, לכולנו יש את ההתמודדויות שלנו, יש אנשים שהחליטו שהם לא יכולים יותר. אני למשל דיברתי עם, עם משפחה שהם מפונים מהדרום, שהם אמרו שהם פשוט לא מסוגלים, לא הם ולא הילדים, הם לא יכולים לחזור לבית שלהם, כי הוא כבר לא קיים, והם לא מסוגלים לחזור פיזית לחבל ארץ הזה שהם גרו בו, כי הילדים פשוט לא יכולים לעמוד בזה רגשית ונפשית. אז צריך לקבל גם את זה, את יודעת, שוב, אני ממשפחה של חלוצים ושל ציונים, סבתא שלי הייתה בתנועת הנוער גורדוניה, אני לא יודעת אם מישהו בכלל שמע על זה.
כן, זוכרת משיעור ההיסטוריה.
בדיוק. אבל אני מרגישה כרגע שאנחנו תורמים את חלקנו, את יודעת, קצת ציונות הפוכה, לעזור לציונים להגיע למקום שבו הם יכולים לחיות בשקט. כן.
את יודעת, אולי את תורמת בכלל לאנשים באופן כללי, את במחשבה, אני עושה משהו לטובת האנושות, אוקיי? זה לא משנה כרגע פר מדינה, אלא לעזור לאנשים שיש להם כרגע איזשהו קושי, ולעזור להם שיהיה להם טוב יותר.
נכון. למרות שאנחנו כישראלים, יותר חינכו אותנו לחשוב על המדינה קודם. ואת יודעת, זה קשה, גם זה היה תהליך מאוד קשה, שאנחנו היינו צריכים, בשביל לעזוב את ישראל, צריך בעצם לעבור תהליך שבו את אומרת, אוקיי, אני אינדיבידואל, ואני רואה את עצמי קודם כל, ולא את המדינה, שזה גם תהליך קשה, תהליך מפרך, אבל חייבים לעבור אותו, ואני חושבת שאם אנשים, בעקבות טראומה, בעקבות, את יודעת, כל מה שקרה, אומרים שאוקיי, אני חייב קודם כל לעשות שימור עצמי, אני קודם כל חייב
נכון.
שאני אהיה בסדר, שאני אוכל לתפקד. אז אני חושבת שאם אנחנו תורמים בעניין הזה, אז יופי, כן. עשיתי את שלי.
נכון, תורמת לאושר של הבן אדם, ובסופו של דבר כן.
וגם אני הייתי שמחה אם היו עוזרים לי בתהליך
כן.
הקשה שאנחנו עברנו, שבעצם לא קיבלנו עזרה, אלא קיבלנו כל מיני מידע שגוי, ואת יודעת, רק אנשים שבעצם ראו אותנו כהזדמנות מצוינת לעשות על גבינו הרבה הרבה כסף.
זה תיקון, מה שאת עושה עכשיו, זה פשוט תיקון למה שהיה לך. כן.
לגמרי.
אני מאוד מזדהה עם זה, כי גם אני, את יודעת, אותו דבר, עברתי את אותו השלב בתכלס, כי גם אני כשעברתי לא היה שום דבר, והרגשתי את החוסר הזה, וזו הסיבה שאני כל כך רוצה ונהנית לעזור עכשיו לאנשים אחרים, אז אני ממש, ממש, ממש מתחברת למניע הזה שלכם עם האתר.
ואני גם חושבת שפה אנחנו בעצם כן בונים קהילה, למרות שנגיד וירטואלית, אבל כל האנשים הטובים, שזה אנחנו בעצם קוראים לזה רשימת יצאת הצדיק okay. של ההגירה לקנדה, שבעצם כל האנשים הטובים האלה שאספנו, יכולים לעזור לאנשים אחרים, ובעצם את יודעת, לחבר אנשים טובים לאנשים טובים אחרים, זה תמיד לעשות
נכון.
טוב.
נכון, וואו, שזה באמת באמת מדהים, וממש מתמיצה, אם יש פה מישהו שהולך באמת לעבור לקנדה, להיכנס לאתר שלכם, עוברים to Canada, ויש שם המון 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 מידע.
כן, עוברים to Canada.com.
.com. אוקיי, כן, אני אשים אחר כך את הקישור גם לאתר כזה, בתיאור של הפרק, אל תדאגי, אז אנחנו ממש מתקרבות לסיום, ואני אשמח לשמוע ממך, אם יש לך איזשהו מסר למשפחה או לאישה שהולכת להתחיל עכשיו ככה את התהליך מעבר שלה לקנדה, ואם היית רוצה להגיד לה משהו.
כן, אני משחזרת שיחה שהייתה לי לפני כמה ימים, אנחנו כבר פחות מדברים בטלפון, אבל יש כאלה שפונים אלינו באופן אישי, ואת הסיפור שלהם הוא ככה יותר מסובך, אז אנחנו כן מקיימים שיחות. ובשיחה הזאת היה להם נורא חשוב למצוא קהילה. הם רצו בעצם לקחת ולעשות copy-paste של החיים שלהם בישראל, ולעבור לקנדה בתחושה של אנחנו עדיין נמצאים בישראל, אבל אנחנו כבר במקום אחר. ואני חושבת שהמסר הכי חשוב זה לא יקרה. זה לא יקרה, אתם עוברים למקום אחר, אתם מגיעים, נורא היה חשוב להם שהילדים ימשיכו במסורת, הם רצו שהילדים שלהם יישארו ישראלים. אז אמרתי להם, זה לא יקרה, הילדים שלכם יהיו קנדים. ואתם רוצים שהם יהיו קנדים. כי אתם רוצים שהם ככה ישתלבו פה בחברה ויחיו את החיים שלהם, ויממשו את כל הפוטנציאל העצום שיש לכל ילד, חייבים להבין שאתם לא יכולים לבנות את החיים שלכם פה כמו שהם היו בישראל. אתם בעצם מפרקים את הפאזל הזה של ישראל, ואתם עוברים למקום חדש וצריכים לבנות הכל מחדש. ובכלל הגירה ורילוקיישן ומעבר, זה המון המון שנים של שינויים והתמודדויות וקליטה, ובעצם פירוק מחדש והרכבה מחדש של עצמך.
טוב, אני חושבת שזה מסר מאוד חשוב, את יודעת, המקום הזה של שמגיעים למדינה חדשה כדי להשתלב במדינה חדשה, באמת להבין את זה שאנחנו עכשיו, זה לא כמו שאת אומרת copy paste, אלא זה חדש, וזה בסדר שזה יהיה חדש, וגם מאוד התחברתי שאמרת שזה תהליך, והוא תהליך שלוקח זמן. ואני חושבת שמכל אנשים שבאמת ראיינתי אותם, המוטיב החוזר הוא באמת שזה לוקח זמן, ורילוקיישן הוא תהליך של שנים, ודורש סבלנות. ויש כאלה שזה לוקח להם קצת יותר, יש כאלה שלוקח להם קצת פחות, אבל זה בהחלט תהליך, וזה ממש היה מרתק לשמוע גם את נקודת המבט שלך, וממש מרתק לשמוע על קנדה. אז אני רק ככה, אם יש פה מישהו שיש שם ורוצה עכשיו עוד פרטים, עוד נתונים, איך אפשר לקבל, ליצור איתך קשר, או לשמוע עוד?
באתר שלנו יש יצירת קשר במייל, אפשר לכתוב לנו, יש לנו טוויטר, כבר לא קוראים לזה טוויטר, אלא אקס, יש לנו כמשתמש שם שאפשר לדבר איתנו, יש לנו טלגרם, יש לנו קבוצת טלגרם, אפשר להגיע אלינו באמת בכל הדרכים האלה, וכמובן יש יצירות קשר לאנשי המקצוע עצמם, שאפשר ליצור איתם קשר, לכתוב אליהם מייל, והם חוזרים, ומטפלים. באמת אני חושבת שאנחנו עשינו ככה אתר מאוד מחבק ועוטף, שכל מי שרוצה לקבל מידע הוא יכול. וכמובן, כמובן, יש המון אינפורמציה באתר עצמו, על כל התהליך, עם לינקים, עם הסברים על אזורים שונים, על מערכות חינוך, על נדלן, על כסף, כמה כל זה עולה, כמה עולה לקנות בסופר, כל הדברים האלה שמציקים לאנשים ורוצים לדעת, אז הכל נמצא בה.
נכון, אני גם ראיתי את זה, אתה ממש מסודר ונעים, אז באמת אם יש לכם ככה, תתחילו בלהיכנס לאתר ולהתחיל לחקור, זה חלק מהתהליך.
כן. נכון.
אז מיה, המון המון תודה, היה לי ממש ממש מעניין לדבר איתך ולשמוע על קנדה, באמת, המון המון תודה, ואני מאחלת לכם המון הצלחה עם האתר הזה, ונראה מה קנדה תביא בדבר הבא, נכון? מה יהיה השלב הבא אחרי יוני?
לגמרי, לגמרי. לאוקראינים נתנו לקבל תושבות קבע עכשיו, okay. אחרי המסלול שלהם של הרישיון עבודה, אני ממש מקווה שיעשו את זה גם בשביל הישראלים, ממש.
אני גם מקווה. אז באמת תודה, ואנחנו נמשיך לעקוב. אז אני מבטיחה לשים קישורים לאתר של עוברים לקנדה בתיאור של הפרק. המון המון תודה, מיה, ותודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות שקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מיה חן, אני מזמינה אתכן להיכנס לאתר שלי, מיה חן ייעוץ רילוקיישן. יש בו המון תכנים שיכולים לעזור לכן, קישורים למוצרים שלי, קלפי ההשראה, המסרים של רילוקיישן, והצ'קליסט שלי לרילוקיישן. איתו גם אני עבדתי במעבר הזה שלי. תוכלו למצוא שם קישורים לכל הפרקים הקודמים בפודקאסט ולקבוצת הפייסבוק ביחד ברילוקיישן. אני מזמינה אתכן לעקוב בפייסבוק, באינסטגרם או בניוזלטר, וממש אשמח אם תשתפו את הפרק הזה עם כל מי שיכול להתערם ממנו. אני מאחלת לנו ימים טובים יותר ושקטים יותר, ושוב המון המון תודה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי!
ביי!